כיצד נערכים באיראן לקראת חילופי הממשל בוושינגטון, ואנחנו מדברים על ההקשר הגרעיני וגם בכלל על עתיד היחסים עם ארצות הברית והאפשרות של מסע ומתן בעניין הסכם הגרעין. על כל הנושאים האלה אנחנו נדון עכשיו עם דוקטור רז צימת, המומחה שלנו לענייני איראן. שלום רב רז.
בוקר טוב, שלום.
אז מה העמדות שנשמעות באיראן בהקשר של חילופי הממשל, והאם הם מציעים כבר עכשיו לארצות הברית לחדש את המסע ומתן?
תראה, ראשית אני חייב לומר שלתחושתי גוברת באיראן, אני לא אומר האופטימיות, אבל גוברת באיראן ההכרה שאם לא כל כך היה ברור האם באמת בכוונתו של ביידן לחזור להסכם הגרעין, אז בשבועות האחרונים, בעיקר גם בגלל ההרכב של הממשל החדש ושילובם של מי שהיו מאדריכלים של הסכם הגרעין בממשל, וגם בגלל הצהרות שבאות מארצות הברית, יש יותר ויותר תחושה שבאמת ביידן מעוניין לחזור להסכם הגרעין כבסיס, לפחות להמשך דיאלוג עם האיראנים. וזה כמובן מייצר באיראן את התחושה ש... ראשית צריכים להיערך לקראת השלב הראשון, כלומר האפשרות של חזרה להסכם הגרעין, מה שאומר שמבחינת איראן צריך לצבור כמה שיותר קלפי מיקוח, על מנת שלא רק אמריקאים יבואו עם אותו leverage, עם אותו קלף מיקוח של סנקציות, אלא גם האיראנים יוכלו לבוא ולומר, לכם יש את הסנקציות, אבל לנו יש את ההתקדמות הגרעינית שעשינו בשנה האחרונה, וזה מסביר במידה רבה את ההודעה שלהם בשבוע שעבר על תחילת העשרת אורניום ל-20%. השלב השני, שלב פחות מדברים כרגע באיראן, זה השלב של מה יקרה אם אכן יחזרו שני הצדדים להסכם הגרעין, ויתחיל לאחר מכן מסע ומתן מחודש בין שני הצדדים. וגם פה האיראנים כבר מתחילים להעביר מסרים ברורים, שאין להם בעיה עקרונית עם חידוש המסע ומתן. אתמול יועצו הבכיר של חמינאי, עלי אכבר ולעייתי, נתן רעיון שהוא אמר, יש בהחלט אפשרות לניהול מסע ומתן כזה, אבל גם לאיראנים תהיינה דרישות במסע ומתן כזה, כלומר אם אתם האמריקאים בעצם תבואו בדרישות כמו להאריך את ההסכם או לשפר את ההסכם, אז תצפו שגם לנו יהיו דרישות, כמו למשל להסיר את אותו מנגנון של הסנאפבק שמאפשר החזרת הסנקציות, אולי פיצויים על הנזקים שנגרמו לנו בשנתיים וחצי האחרונות, ועוד דרישות איראניות שיבואו. ברקע כמובן הייתי אומר שאותו ויכוח שאנחנו כבר מכירים שנים בתוך איראן, בין המחנה היותר רדיקלי, שהסתייג מההסכם הגרעין וממשיך למתוח גם היום ביקורת על הנכונות של רוחני לאמץ עמדה קצת יותר פשרנית, לבין הממשלה של רוחני וזריף והקולות היותר פרגמטיים, הוויכוח הזה אנחנו כל הזמן רואים שהוא נמשך, השאלה היא בסוף כמובן מה עמדתו של מנהיג איראן של חמינאי.
זהו, ורציתי באמת לשאול לגביו, האם הוא אומר משהו חד משמעי בנושא הזה, וגם בהינתן העובדה, שאנחנו כבר כמה שבועות עוסקים בעיקר בסוגיה של איומים על איראן מצד הממשל היוצא של טראמפ. האם יש לחמינאי איזושהי תוכנית, איזושהי, בוא נגיד, מדיניות ברורה לגבי תגובה לכאן ולכאן, לגבי תגובה למה שעלול אולי לקרות בסוף עידן טראמפ, אם בכלל זה עדיין רלוונטי, וגם לגבי הממשל החדש.
אז תראה, חמינאי בסופו של דבר מציג את העמדות שאנחנו מכירים לא רק ממנו, זאת אומרת, גם רוחני, אפילו זריף, מיישרים איתו קו. והעמדות הן נורא נורא ברורות, אם הייתי מסכם אותן בשתי סוגיות מרכזיות, העמדה הראשונה האיראנית, ולהבנתי זו איננה עמדה פתיחה, זו עמדה חד משמעית, באה ואומרת, לא, איראן לא תחזור למחויבויות שלה להסכם הגרעין, כלומר לא תגלגל לאחור בעצם את ההתקדמות הגרעינית שהיא השיגה בשנה האחרונה, אלא לאחר שארצות הברית תסיר את הסנקציות. האם יכול להיות איזשהו תרחיש שבו האמריקאים מציעים להסיר חלק מהסנקציות בתמורה לגלגול לאחור של חלק מהיכולות, זה ייתכן. אבל לפחות העמדה הרשמית שכעומק הסרת הסנקציות, עומק הגלגול לאחור של היכולות האיראניות, זה משהו שהוא כרגע עמדה מאוד ברורה. והדבר השני זה שהאיראנים באים ואומרים בצורה חד משמעית, וחמינאי אומר את זה בכל הזדמנות, אנחנו איננו מוכנים לנהל משא ומתן מחודש על הסכם הגרעין, על התנאים שלו, בוודאי שלא בשלב הנוכחי. שוב, אם נחזור להסכם הגרעין, והאמריקאים וה-P5 plus 1 ירצו לנהל משא ומתן עתידי, זה אפשרי בעתיד, אבל לא כרגע. אני חושב שחמינאי כרגע לפחות מאמץ גישה שהיא מצד אחד פרגמטית, כלומר הוא לא שולל אפשרות לחזור למחויבויות, להפך, הוא אומר שזה יקרה באופן אוטומטי אם ארצות הברית תסיר את הסנקציות. מצד שני, אנחנו מקבלים דיווחים כולל בימים האחרונים, שמי שבעצם דחף את הממשלה להסכים בלית ברירה להשאיר אורניום כבר עכשיו לרמה של 20%, זה המנהיג והמועצה העליונה לביטחון לאומי, שבעצם ימצא את, את הקו היותר ניצי של הפרלמנט האיראני עם אותה הצעת חוק שהוא העביר לאחרונה, וזאת בניגוד לעמדתה של הממשלה ושל הנשיא רוחני. לגבי האיומים, אני חושב שטוב, ברור שככל שאנחנו מתקדמים לקראת כניסתו של ביידן לבית הלבן, אני חושב שגם באיראן מבינים, בוודאי על רקע האירועים בקפיטל בשבוע שעבר, שהסבירות, איזושהי מתקפה כרגע אמריקאית על איראן היא לא כל כך סבירה. אני חושב שאת המועד המסוכן אולי של יום השנה לסולימני והעימות שהתחולל בין האמריקאים למיליציות הפרו-איראניות בעיראק עברנו בסך הכל בהצלחה, כלומר גם האיראנים מאוד נזהרו שלא לחמם את האווירה. הם כמובן ממשיכים לאיים מה יקרה אם וכאשר האמריקאים יתקפו, אבל אני חושב שגם החשש הזה הולך ומתפוגג ככל שאנחנו מתקרבים ל-20 בינואר.
טוב, בוא נדבר על האתגר הגדול הבא בתוך איראן, ואלה הבחירות לנשיאות בחודש יוני. אנחנו כמעט חצי שנה לפני, כשאיראן במשבר כלכלי קשה מאוד, הקורונה עדיין נותנת את אותותיה, וזה כנראה עוד יימשך בחודשים הקרובים. מהם הנושאים החמים ביותר שעומדים על הפרק בבחירות האלה? וגם, בהנחה שאפשר להעריך בזהירות מי יגיעו ל... בוא נגיד, קו הגמר של הבחירות האלה, מה בעצם תהיה ההשלכה של אירוע כזה על מדיניות החוץ של איראן, ככל שאפשר כמובן להאריך כרגע?
תראה, אז הבחירות לנשיאות איראן באופן מסורתי מתנהלות בעיקר סביב סוגיות פנים, ובעיקר בשנים האחרונות בנושא הכלכלי. כלומר, ברור גם לאיראנים שמדיניות חוץ באופן מסורתי נמצאת בעיקר בידיו ובסמכותו של המנהיג העליון. זה לא אומר שאין לנשיא השפעה, אנחנו ראינו כיצד בחירתו של רוחני שהחליף ב-2013 את אחמדי נג'אד, כן פתח הזדמנות לקדם הרבה יותר מהר והרבה יותר ביעילות את המסע ומתן עם האמריקאים שהחל למעשה עוד בתקופתו של אחמדי נג'אד כנשיא, אבל בסך הכל אזרחי איראן שהולכים להצביע חושבים בעיקר על הנושא הכלכלי. הייתי אומר שהמחנה היותר פרגמטי, כי אנחנו נוהגים לדבר באיראן על שני המחנות המרכזיים, המחנה היותר פרגמטי, אני בכוונה לא אומר רפורמיסטי, כי הרפורמיסטים האמיתיים כבר שנים שלא נותנים להם להתמודד, פוסלים בעצם את כל המועמדים שלהם בבחירות, ולעומת זאת המחנה השמרני, הייתי אומר שהמחנה הפרגמטי מגיע לבחירות האלה חבול, הוא מגיע לאחר שנתיים, שלוש של, הייתי אומר, רדיקליזציה של המערכת הפוליטית באיראן, שהיא גם תוצאה של האימות האיראני-אמריקאי שהביא לכך שהכוחות היותר רדיקליים באיראן התחזקו, ורוחני שבעצם בגלל המצוקות הכלכליות במידה רבה ובגלל הנסיבות הבינלאומיות לא באמת הצליח לספק את ההבטחות שהוא נתן לבוחרים שלו לא לפני 3 שנים וגם לא לפני 7 שנים שהוא התמודד בפעם הראשונה. הייתי אומר שהדבר היחיד אולי שיכול להציל את המחנה הפרגמטי, רוחני עצמו, כפי שאתם בוודאי יודעים, לא יכול להתמודד שוב, משום שהחוקה האיראנית מגבילה את הנשיא לשתי קדנציות רצופות, אבל הדבר היחיד שיכול להביא לבחירתו של מועמד קצת יותר מתון, זה אם באמת בחודשים הקרובים נראה איזושהי פריצת דרך מדינית בין איראן לארצות הברית, שאולי תחזיר מידה מסוימת של אופטימיות לציבור האיראני, ואז כבר יש היום דיבורים על כך שבתרחיש כזה, אז יכול להיות שאולי נראה קואליציה כזו או אחרת, למשל של יושב ראש הפרלמנט לשעבר, עלי לרג'אני, שנחשב, הייתי אומר, שמרן מתון או שמרן פרגמטי, ואולי זריף שר החוץ שיתמוך בו, ואז תהיה מידה מסוימת של המשכיות. אם זה לא יקרה, ואנחנו נראה מועמד שהוא יותר יותר קיצוני או יותר שמרן, כדוגמתו של יושב ראש הפרלמנט הנוכחי, רלי באף, או ראש הרשות השופטת ראיסי, שהתמודד פה בבחירות שעברו והובס על ידי רוחני, אז מטבע הדברים אנחנו נראה נשיא שיאמץ קו אולי יותר רדיקלי, אבל שוב, בסוף קבלת ההחלטות, בוודאי בנושאים אסטרטגיים של חוץ וביטחון, מתקבלים על ידי המנהיג העליון והמועצה העליונה לביטחון לאומי.
ולא נסיים לפני שנשאל אותך גם לגבי מאמר שפרסמת ממש זה מכבר בעד כאן האסטרטגי, על האפשרות שיהיה בין איראן, אולי כבר בבחירות הקרובות או אחרי הבחירות האלה, נשיא צבאי. עד כמה זה סביר ומה המשמעויות פנימה והחוצה?
כן, אז רק להבהיר לטובת מי שלא לא מכיר ולא קרא את המאמר, כשאני מדבר על נשיא צבאי או כשהאיראנים מדברים על נשיא צבאי, הכוונה זה לקחת בעצם מישהו שהוא יוצא משמרות המהפכה, כלומר לא מישהו שכרגע מכהן בהכרח במשמרות המהפכה, אבל גנרל לשעבר, בעיקר משורות משמרות המהפכה, שיבוא, ישתלב בפוליטיקה ובעצם ייבחר כנשיא איראן. עכשיו, היו לנו כבר דוגמאות של מפקדים שעבר במשמרות המהפכה שהתמודדו בבחירות, או ניסו להשתלב בפוליטיקה הארצית, זה לא הצלחה כזאת גדולה, אבל אין ספק שהמשבר הכלכלי והמצוקות שאיראן מתמודדת איתם היום, גם מבית וגם מחוץ, מעלים שוב לדיון את השיח, האם באמת נכון האם הפתרון לחולייה של איראן הוא בגנרל לשעבר. קצת מזכיר אולי עוד מדינה אחרת במזרח התיכון שמתמודדת עם אותו עניין, וגם אצלם יש בדיוק את אותו ויכוח, זאת אומרת גם שם יש כאלה שאומרים, בואו ניקח איזשהו גנרל שיודע לנהל מערכות וניתן לו לנהל את העניינים, לעומת כאלה שיש אומרים שגנרל איננו הפוליטיקאי בהכרח הטוב ביותר, אבל זה כמובן מתקשר לתופעה הרבה יותר, למגמה הרבה יותר נרחבת ומאוד מעניינת של התחזקות מעמדם של משמרות המהפכה בעשורים האחרונים. אנחנו רואים את זה גם בכלכלה, גם בפוליטיקה. כמו שאני מסכם את המאמר, זה לא אומר שמשמרות המהפכה מובילים איזשהו סוג של הפיכה צבאית כרגע באיראן, אבל אין ספק שכאשר אנחנו מסתכלים על היום שאחרי חמינאי, שהוא כנראה לא רחוק מדי, אז אחד התרחישים זה בהחלט תרחיש שבו משמרות המהפכה כחלק מאותו תהליך, ואם הוא יימשך ויתעצם, אז אנחנו עשויים לראות איזשהו מודל שלטוני חלופי, שלמשמרות המהפכה יש הרבה יותר כוח והרבה יותר סמכויות, וזה לכך יש כמובן השלכות גם על המדיניות האיראנית, שאולי אליה נוכל לדבר בהזדמנות אחרת.
תודה רבה.
תודה.